סיימנו בעצם את הנושא של הרוב, שדיברנו עליו בפעמים האחרונות, ורציתי היום להתחיל לעסוק בחלויות, צורת ההתייחסות ההלכתית למשפט. דיברנו על זה מאספקטים אחרים, אבל פה רציתי לגעת באיזשהו אספקט שאני לא חושב, לא הקדשנו לו עוד נושא בכל אופן, נכון שהוא עלה פה ושם, אבל לא הקדשנו לו עוד נושא. והשאלה בעצם זה מה היחס, או שאלת הרקע, מה היחס בין החלק המשפטי של ההלכה לבין החלקים האחרים שלה. ודיברתי על זה מאספקט מסוים כשדיברנו על ארבעת חלקי השולחן ערוך, כמו שפעם דיברנו על זה, על ארבעת חלקי השולחן ערוך, איך מגדירים את חושב משפט. והטענה שלי, זאת אומרת באופן הפשוט, אני רק אגיד את זה בקצרה כי זה רק רקע פה, זה לא הנושא. בדרך כלל אם תשאלו, לומד תורה מן השורה, איך הוא מגדיר חושב משפט, אז אני אגיד לכם, חובות בן אדם לחברו שקשורות לממון או משהו כזה. אבל זאת לא הגדרה מדויקת, כי יש חובות כאלה שנמצאות גם ביורי דעה, למשל ריבית או צדקה. אלה חובות ממוניות ביחס לזולת, והן לא נמצאות בחושב משפט, נמצאות ביורי דעה. זה אומר שיש עוד משהו שחסר, כשאנחנו מדברים על ההפיית של חושב משפט, על המגדיר של חושב משפט, לא מספיק להגיד שזה חובות בן אדם לחברו ביחס לממון, יש עוד משהו. הטענה שלי שם הייתה, ודיברתי על המימד המשפטי שבהלכה, הטענה שלי הייתה שחושב משפט זה חובות, חובות שלי כלפי הזולת, שיסודן בזכויות שיש לזולת כלפיי. זאת אומרת, אם אני לביתי כסף ממישהו, אז אני חייב לו את הכסף הזה, אבל החיוב שלי אליו, לפרוע לו את החוב, זה לא אותו סוג חיוב כמו שיש לי לתת צדקה לעני, או להחזיר ריבית למלווה, או ללווה, סליחה, ששילם לי ריבית. ההבדל הוא שהצדקה זאת חובה עליי לתת צדקה לעני, בין הסיבות מסוימות, יש עליי חובה לתת צדקה לעני. לעומת זאת, פריעת חוב זה זכות שיש לאחר לקבל ממני את החוב. הזכות הזאת מקימה חובה שלי. אז הוא יש לו זכות כלפיי, והצד השני של זה, זה שלי יש חובה לתת לו את הזכות שלו, לא לפגוע בזכות שלו. וזה מה שמגדיר את חושב משפט. חושב משפט בעצם זה החובות שיש אדם בזכויות של האחר. לכן למשל, אני לא יכול לתבוע אותי בבית הדין אם אני לא נתתי לו צדקה. לא מגיע לו הצדקה, אני חייב לתת, אבל הוא אין לו זכות לקבל ממני את הצדקה. אז אם אין לו זכות, אין לו זכות עמידה. זאת אומרת, הוא לא יכול לבוא לבית דין ולתבוע אותי, גם אם אלה נסיבות שבהן אני באמת חייב לתת צדקה. כי החיוב הזה זה...
איפה נכנס תרומות ומעשרות?
מה?
איפה נכנס תרומות ומעשרות?
זאת שאלה מעניינת. זאת שאלה מעניינת. באופן הפשוט תרומות ומעשרות גם זה יורד. אבל יש אספקטים מסוימים שהם משפטיים, והאחרונים מתחבטים קצת איך להגדיר את זה. זאת אומרת, יש כאלה שרוצים לטעון, נגיד, שתרומה זה איזושהי חובה כלפי שבט הכהנים, לא לכהן מסוים. אף אחד אין לו זכות אליי, אבל שבט הכהנים כן יש לו איזושהי זכות בתרומה שלי. זאת שאלה גדולה, אני לא בטוח שזאת ההגדרה, אבל באופן הפשוט זה יורי דעה. ברור שמצוות התלויות בארץ אני מופיע ביורי דעה, אבל זה לא אומר. כי מצוות התלויות בארץ כמובן כרוכות בהרבה מאוד הלכות שלא קשורות דווקא להיבט הממוני. השאלה אם ההיבט הממוני שבהלכות האלה הוא לא חושב משפט. בואו, יש מקום להתלבט. אז מה שאני אומר זה שההגדרה של חושב משפט, או החלק המשפטי של ההלכה, זה שהחובות שמוטלות עליי יסודן בזכות של האחר. להבדיל מחובות אחרות, שגם יכולות להיות ממוניות, אבל הן לא יופיעו בחושב משפט. אז על זה דיברתי פעם, אני לא זוכר כבר באיזה הקשר. ניסיתי להגדיר את זה קצת יותר, הצבעתי בזה שתי תכונות הפוכות שאנחנו מוצאים להלכות האלה של חושב משפט. ואת מצד אחד, שיטת רש"י ועוד ראשונים משתמע שמצטרפים אליו לפחות ברמה העקרונית, זה שיש יהרג ואל יעבור על פגיעה בממון של הזולת. על להזיק או לגזול, שיהרג ואל יעבור. זה אדם צריך להרוג, להיהרג, סליחה, ולא לגזול. זה לא מופיע בשלוש העבירות החמורות, בתוספות מקשה את זה על רש"י. אבל זה תכונה אחת. מצד שני, זה לכאורה אומר שההלכות האלה הם קיר ברזל, זאת אומרת, אין דרך לעקוף אותן. ומצד שני, מקובל שאפשר להתנות על הלכות שבממון. אי אפשר להתנות על דבר, מתנה מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. אי אפשר להתנות כנגד מה שכתוב בתורה. אבל בדבר שבממון זה מחלוקת תנאים, ולהלכה אנחנו פוסקים כרבי יהודה שתנאו קיים. אז זה דווקא אומר שההלכות הממוניות הן הכי גמישות שיש. אז מה זה, זה הכי קשיח או הכי גמיש? הטענה שלי זה שתלוי מאיזה צד באים. כיוון שזאת הלכה שיסודה, חובה שיסודה בזכות, אז כך, כיוון שזה יסודה בזכות של האחר, אז ברור שאם האחר מסכים לוותר, אין שום בעיה. נכון? לכן אם אנחנו מתנים בינינו, והתנאיה זה תמיד בהסכמת שני הצדדים, אז אם אנחנו מתנים בינינו, זה אומר שהוא ויתר על זכותו. אם הוא ויתר על זכותו, אז מה הבעיה? זה זכותו, זה המשמעות של זכות. זכות זה משהו שעומד לזכותך, אתה יכול לקחת, אתה יכול שלא לקחת, אתה תלוי בך. זאת אומרת, יש לך זכות לקבל את זה. זאת המשמעות שזו זכות. מצד שני, אם הוא לא מבטר, לי אין שום דרך לפגוע בזה בלי שהוא ויתר. זה הצד הקשיח. זאת אומרת, הצד הגמיש שאפשר להתנות, זה בגלל שאם הוא מסכים לוותר, אז הוא מוותר, זה זכות, על זכות אפשר לוותר. אבל הצד...
מי שחולק שם על רבי יהודה, מה עושה זאת? שאסור לו לוותר?
מה?
מי שחולק על רבי יהודה,
כן.
האם ניתן להתנות?
כן.
זאת אומרת, שאסור לו לוותר?
נכון.
אסור לו לוותר. מה, אם בית עם 100 שקל לבן אדם, כאילו בן אדם...
לא, אתה יכול להגיד מחול, אתה לא יכול להגיד על מפרע. אתה יכול להגיד מחול, מתנות אתה יכול לתת, אתה לא יכול למטר, השכות הזאת, זה אפילו לא זכות, זאת חובה שאתה צריך לשלם. הוא יכול להגיד, תראה, זה מחול לך. ויש הגדרות, בראשונים ובאחרונים, יש מחלוקת כבר בעניין הזה. האם מחול פירושו כאילו נפרעתי או מחול פירושו כאילו נפרעתי? כאילו קיבלתי והחזרתי לך. או שזה אל תפרע, זה יהיה תלוי כנראה בזה.
יש מחול.
נכון, זה יהיה תלוי בזה כנראה.
אז בית אפשר לבצע?
מה?
אני מוכן לשלם כן בית אפשר. אסור לו לקחת, אני מוכן לשלם אותו לא.
פתאום. רביס זה איסור גם בהסכמה.
לא תויה.
לא. רביס זה גם בהסכמה, זה בדיוק הנקודה. זה לא מתנה בדבר שבממון, זה יורד דעה. זה אסור לי לשלם ריבית גם אם אני מסכים. זה לא קשור. מי שעובר על זה אגב זה גם המלווה וגם הלווה. שניהם. שניהם עוברים את האיסור. לכן זה בדיוק, זה אחת האינדיקציות, זה שזה יורד דעה ולא חושב משפט.
בניגוד לשוחד.
מה?
בניגוד לשוחד.
שמה?
שרק אסור לקחת.
שוחד?
אין איסור, אין איסור לתת.
אני לא זוכר כרגע, יכול להיות שאתה צודק. אני לא זוכר כרגע. באופן הפשוט שוחד גם הוא איסור של יורד דעה. אבל זה גם כן. זה ברור שגם אם נסכים לתת, אתה תעבור את האיסור.
לפני עיוור.
לא, לפני עיוור ודאי יש פה. שאלה אם יש איסור שוחד. טוב, בכל אופן... כן, אז הטענה היא שכיוון שזאת חובה שהיא יסודה בזכות של האחר, זה מסביר את שני הצדדים. מצד אחד זה גמיש לגמרי, כי אם האחר מוותר, אז הוא ויתר על זכותו, אין שום בעיה. מצד שני, אם הוא לא ויתר, אני לא יכול לעשות כלום. זאת אומרת, אפילו יערב ואל יעבור. זאת אומרת, כי רק הוא יכול להחליט לגבי הזכויות שלו. ואני, אפילו אם אני בסכנת חיים, אז סכנת חיים דוחה את האיסורים שעליי, אבל איך היא מבטלת את הזכות שלו? הסכנה היא שלי. הסכנה שלי דוחה איסורים שרובצים עליי. אבל איך זה דוחה את הזכות שלו? הזכות שלו קיימת ועומדת. מה זה קשור לזה שאני בסכנה? אז זה רק כדי להסביר מה שדיברתי אז, את ההקשר המשפטי שדיברתי עליו. אבל היום אני רוצה לדבר קצת... מאספקט קצת אחר, וזו השאלה איך בכלל להתייחס לפעולות משפטיות. אני לא מדבר על חובות המשפטיות, איך אני חייב לעשות או לא חייב לעשות, ומה משמעותו של החיוב. זה מה שדיברתי עד עכשיו. אלא עכשיו אני רוצה לדבר, מה זה אומר להיות בעלים? מה זה אומר ליצור בעלות, לעשות פעולה קניינית, כן, שיוצרת בעלות? מה זה? מה זה הדבר הזה? זאת קונבנציה? זאת הסכמה ציבורית שמי שעושה ככה מרים משהו, אז הוא פתאום הופך לבעלים במובן הזה שאף אחד לא יכול לקחת לו את החפץ בלי רשות או ממשהו כזה, או שיש מאחורי זה היבט, נקרא לזה כבר עכשיו מטאפיזי. זאת אומרת שיש פה משהו שמשתנה כביכול במציאות עצמה, והנורמות המשפטיות הן רק נגזרות של המטא.
נכון, שימושקופ.
שימושקופ. כן, וכמה היבטים, יכול להיות, אני כבר לא זוכר, אני כבר דיברתי כל מיני דברים. על החלוט.
שזה קדם לדיני ה...
כן, כן, אוקיי, אז נראה, אם אני יותר מדי אחזור, אז תעצור אותי, כי אני לא זוכר פה בעצמי מה... החלטתי בנושאים, בנושאים זה לא הופיע, זה נושאים שרשומים אצלי. זאת אומרת, כן, זה כבר שנים רבות, אז אני לא יודע.
למה החברה יכולה להפקיע המון והיחיד זה איסור חמור כזה?
זה אותו עניין, ברגע שהחברה מפקיעה זה כמו התניה. התניה זה הצד הגמי של דיני ממונות. כשהחברה קובעת משהו, אז מי שעושה את זה זה בעצם הוא נציג שלי ושלך ביחד. המחוקק, נגיד, הוא המלך בהקשר הילך ביחד. אז מה זה אומר? זה כאילו ששנינו הסכמנו. כי הנציג שלנו קבע שזה מה שמחייב מבחינת כל הנתין, כל האזרחים.
כן,
אבל אם אני נתתי עכשיו עץ בשדה וגידלתי
אותו,
ובאה החברה ואומרת לי,
עד עכשיו זה שלי,
איזה
זכות, כלומר, אני
עבדתי
על זה, ואתם באים
ללוחים
מזה, מה? איך זה יכול להיות?
אנחנו מראש, הבעלות שלך מותנית בזה שהחברה תסכים, אחרת אין בעלות בכלל.
אבל למה אני צריך לשאול מישהו כדי לגדל עץ?
אתה יכול לגדל עץ שאתה רוצה, אבל להיות בעלים אתה צריך הסכמה של הציבור. להיות בעלים צריך הסכמה של הציבור, זה מוסד ציבורי, הבעלות. אם הציבור לא...
מה זה שלך? סתם. זה גם החוק היום
נוסד, שלו.
לא, בחצר שלך, מי קבע שאנחנו רוצים שלו, זה הסכמת הציבור, זה בדיוק.
פעם משהו שפעם דיברתי עליו.
לא משנה, אני יכול לעשות עכשיו, לכתוב את הספר, והחברה יכולה להכניס שהיא לוקחת לי אותו. לא, לא, זה אפילו במחשב נגיד. לא צריך לא שטח ולא אוויר ולא כלום.
לא, ברור, זה לא קשור. כל דיני הבעלות הם פונקציה של הסכמת החברה. פעם דיברתי, אני חושב על זה, אולי זה היה באותו הקשר, אמרתי שגם בחושב משפט וגם באבן העזר, בשני הטורים המשפטיים הם בתוך ההלכה, בשניהם יש סמכות טוטלית לחכמים. יש הפקר בדיני הפקר, זה בדיני הממונות של חושב משפט, ויש קודם מקדש, הדת עד הרבנן מקדש, זה באבן העזר, מעמד אישי. בשניהם איכשהו חכמים יכולים לעיין את ההלכה, לעיין באלף, זאת אומרת, לבטל את ההלכה, זה מאוד מוזר. הטענה שלי הייתה זה שזאת המשמעות של רובד משפטי. המשמעות של רובד משפטי פירושו שזה נקבע על ידי החברה. כך הוא קובע גם בכל העולם. החברה היא בעצם היסוד שמכונן את המשפט. הטענה שלי הייתה שגם בהלכה זה כך. ולכן, בהלכה, ברגע שהחברה לא מכירה בבעלות שלך, אתה לא בעלים. יותר מזה, אם החברה לא תכיר בקידושין שלך, אז אתה יכול לתת לה טבע בפני שני עדים קשרים והיא פנויה.
אבל מוסרי כן
בעלי? לא. בעלות זה מוסד משפטי, מה זה מוסרי?
כשאני
עבדתי
בשביל הדבר,
אבל... בסדר, זה, פה יש מקום להתלבט, אבל ברגע שהחברה קובעת שזה לא שלך, אז אתה לא בעלי. השאלה היא, בלי שהחברה קבעה, אחרי שהחברה קבעה את זה, האם יש, נגיד, החברה אומרת שזה הפקר. אז עכשיו אני בא ולוקח את זה, אם עברתי איסור מוסרי, תלוי למה החברה קבעה שזה הפקר. אם יש לה סיבה טובה, אז כנראה שלא עברתי. אם אין לה סיבה טובה, אז ההחלטה שלה גם לא תקפה. זאת אומרת, הפקר בדין הפקר זה רק שזה נעשה תכלית ראויה, כמו שקוראים לזה היום במשפט. ראשונים כותבים את
זה. זה לא בגלל שבעצם אף אחד לא חייב לאף אחד שום דבר, וכל מה שאנחנו נותנים לו את הזכות, או שאנחנו מקנים לו בכלל את הזכות הזאת להיות בעלים של משהו, זה רק כי אנחנו הסכמנו שאנחנו נשמור על הסידור הזה, שמה שאצלך זה שלך ומה שאצלו זה שלו.
כאילו, זה משהו קנה.
כן, אבל זה... זה רק הסכמה חברתית כזאת, אחרת, אתה יודע, במקום שאין חברה, אז
זה חידוש. אבל זה חידוש להגיד את זה גם במסגרת... בתפיסה המשפטית ודאי שזה כך. אבל בתפיסה ההלכתית זה חידוש. בתפיסה ההלכתית היית יכול להגיד שזה יונק מהקדוש ברוך הוא, לא מהחברה. כמו כל ההלכה. הטענה זה שהחלק המשפטי של ההלכה שונה במובן הזה מהחלק הדתי, או לא יודע איך לקרוא לזה, האחר, כאורח חיים ויורה דעה. של ההלכה. החלק המשפטי של ההלכה הוא כמו משפט בכל מקום אחר. זאת אומרת, הוא פונקציה של ההסכמה החברתית. ולכן אם החברה לא תסכים שאתה בעלים, אז אתה לא בעלים. וחכמים שהם פועלים כנציגי החברה, ולכן לרוב הדעות זה צריך להיות בית דין הגדול שבדור. לא כל בית דין יכול להפקיר ממון. כי זה צריך להיות בעצם נציג של כלל הציבור. ואותו דבר גם הפקעת קידושין.
גם התורה בעצם ניתנה על חברה קיימת. היא לא ניתנה בתחילת הדרך. זה לא שאדם הראשון
נברא ואז הייתה צורה. אבל האיסור לאכול חזיר, החברה לא יכולה להגיד שאין איסור. אבל איסור לא תגזול, היא יכולה להגיד. אתה יודע, או קידושים, איסור של אשת איש, היא יכולה להגיד. יכולה להגיד שזה לא אשת איש. הפני יהושע נדמה לי, הוא כותב שמה שצריך עדים לקיום הדבר בקידושים, צריך, יש, לידים יש תפקיד מכונן בקידושין, להבדיל מדיני הראיות הרגילים, ששם אתה צריך את הידים רק כדי, כחלק מדיני הראיות, אתה צריך פשוט לדעת מה היה. אבל ברור שאם אני לוויתי, אני חייב לך את הכסף גם אם אין הדים. או שאני יכול לשקר כשאין הדים, אבל ברמה העקרונית ההלוואה מחייבת אותי, לא הידים. בקידושין, בלי ידים אין קידושין. לא בגלל שאנחנו לא יודעים על זה. יש להם תפקיד מכונן. אז נדמה שאופני יהושע משתמע שהוא מבין שהתפקיד של העדים לקיום הדבר זה לתת את הגושפנקה החברתית. הם בעצם נציגי החברה, באופן עקרוני היה צריך לשבת שם בית דין. אבל כדי לייעל את העניין יותר, אני אומר, קח שני יהודים קשרים, שיעמדו שם, הם שלוחי הציבור, שיתנו על זה סטמפל, שהציבור מכיר בקידושים.
האישה נקראת בכסף שטר ובייה.
מה?
האישה נקראת בכסף שטר ובייה.
כן, זה הדרכים שבהם אתה מכיל את הקידושים.
מה, אין על בייה? אין דבר כסף.
זאת תמיד שאלה, זה אין די
אישה. לא, אז לכן זה רק בקניין.
לא, 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 צריך עדים על הכל. צריך עדים על שלושת דרכי הקניין, צריך עדים. עכשיו, בביאה, זו שאלה מה עושים, אז רואים, הן עדי ייחוד, הן עדי ביאה. זאת אומרת, כשהעדים רואים אותם נכנסים למקום שבו הם עושים, כן, שבו ברור שזה מה שהם עשו, מבחינתנו זה משהו עדי ביאה. חידוש גדול, אבל באמת חכמים אסרו לקדש בביאה. מדרבנן אסור לקדש בביאה. אבל כן, מדאורייתא צריך עדים לקיום הדבר על כל סוג, על כל סוגי הקידושים. לא רק על כסף, גם בשטר, בשטר זה במסירה, זה חתימה, אבל צריך עדים.
אה,
כן, לא, אבל התחלתי, שחיתי רגע הצידה, מישהו שאל משהו, אני לא זוכר כבר. טוב, אז אני באמת רוצה קצת להיכנס לשאלה מה טיבן של הפעולות המשפטיות או החלויות, זאת אומרת, אני אתחיל בבירור של מה זאת בעצם חלות משפטית. יש שמעתי פעם, כאן, זה אחד המאמרים הראשונים שכתבתי על הנושא הזה של חלות, ואני פותח את המאמר, שמעתי פעם בשם הרב שגר, אז הוא עוד היה חי. הוא אומר שיש בעיה לתלמיד מצוי של ישיבת הסדר, עם המושג חלות. אז כל אחד יודע מה זה אשת איש, מה זה בעלים, הכל בסדר. אבל מה זה חלויס אשת איש, או חלויס בעלות, זה לא. זה לא, לא מבין. טוב, אולי כן, אולי לא. לדעתי הבעיה הזאת קיימת בכל עולם הישיבות, לא רק אצל הישיבות ההסדר, אבל זה נכון שבעולם נקרא לזה החרדי, יש תפיסה אינטואיטיבית של העניין הזה. אם תשאל אותם תגדירו, הם לא ידעו להגדיר. אבל הם השתמשו נכון במושג הזה. זאת אומרת, יש איזושהי תחושה אינטואיטיבית של העניין הזה, אני חושב שהיא יותר קיימת שם. צריך איכשהו לנשום את המושג באוויר שסביבך כדי להשתמש בו נכון, ומתברר שאנשים משתמשים בו נכון למרות שכל מי ששאלתי אותו לא ידע להגדיר אותו.
תגדיר זה לא פשוט.
לא, זה לא פשוט.
לא רק על חלות.
לא, אבל יותר מזה. זאת אומרת, אני אראה לך השלכות, ואז... הטענה, אני בעצם רוצה לחפש מה ההבדל, אם אני אחדד את השאלה, מה ההבדל בין להגיד שאישה היא אשת איש, לבין להגיד שיש עליה חלות אשת איש? זה אותו דבר, לא? אני אגיד אותו דבר בשתי מילים, בשני המושגים.
אם הוא מת, כל עוד אנחנו לא יודעים שהוא מת, כל עוד אין לנו עדות ברורה שהוא מת, אז היא עדיין בסטטוס במילים מודרניות.
זה של החלות, של אשת איש ואשת איש לא. למה זה מבחין בין שני המושגים האלה? אם יש חלות בעלות על הדבר, זה אומר שאני בעלים על הדבר, לא? זה לא מילים נרדפות. אז מה זה חלות? הסם, ברמה הלשונית אפילו, בשמה ייצרו את המונח הזה.
היא הולכת להשתחרר, ורטרואקטיבית מתברר שכשהיא הלכה, הוא כבר מזמן היה מת. אז מה מעמדה?
לא פנויה,
זה כמו
אבונה,
היא לא
פנויה. אנחנו לא יודעים שהיא פנויה, אבל היא פנויה. אנחנו לא יודעים, זה ספקות, אבל ברמה
זה כמו ביקר על יבם.
אם בעלה מת, אז הוא מת, זהו. לא, זה יבם, אם יש יבם, אז היא זקוקה.
לא, אני אומר, זה כמו ביקה.
לא, זה לא כמו ביקה, כי ביקה זה קשר אמיתי. פה זה רק היא ידיעה. היא פנויה, אני לא יודע מזה. זה לא מהותי. הנקודה היא בעצם, למה ייצרו את המושג הזה חלוט בכלל? למה אני לא יכול להגיד שאני בעלים על הדבר, או שהאישה הזאת היא אשתי? למה צריך להגיד שיש עליה חלויס אשת איש, או יש חלויס בעלות, כן, על הדבר? מה זה מוסיף? חוץ מאשר, זה הרבה יותר נוח לנענע את הידיים, כשאומרים את זה, הרבה יותר גשמק כזה, להגיד, יש חלויס בעלות, לא בעלות.
שזה מונח משפטי שלא תמיד צמוד לעובדה, זאת אומרת, אשת איש זה עובדה.
אוקיי.
שמתקיים המעשה הזה של אשת איש. החלום של אשת איש יכול להיות שהעובדות לא יוצרות מצב של אשת איש, אבל המצב המשפטי שרוצים לנתח אותו מכיל גם את הדינים האלה, אפילו שלא קרה בעובדתית הדבר.
לא הבנתי. תתאר לי מקרה.
יכול להיות שיש ספק בעובדות שזאת אשת איש או לא אשת איש.
אז עוד פעם חזרנו למה שיוסי העיר, אז אם יש ספק, אז זה ספק. אני לא חושב שזה משנה אם זה, אני אומר שיש אשת איש או חלוט אשת
איש. בכלל לא היה מעשה של...
אם לא היה, אז אין חלוט אשת איש והיא לא אשת איש. אם כן היה, אז יש את שניהם. ואם אני בספק, אז ספק על שניהם. למה זה יוצר הבחנה בין חלוט אשת איש לבין אשת איש?
זה לא, לא יודע, זה השדה החלוט זה השדה, וכשאתה תביא לשם המטען, אז יהיה, אתה צריך שזה יקרה, זה האפשרות, זאת אומרת.
זאת אומרת, החלוט זה המושג, חלוט אשת איש זה... אבל אין לזה ביטוי משפטי.
זה כמו שדה מגנטי, אם אין שם משהו שזה השפיע עליו, אז אין אותו.
זאת אומרת, אתה רוצה לדבר, אתה בעצם טוען ככה, בעלות זה מושג, ויישום קונקרטי של המושג זה להיות בעלים על דבר.
נכון.
והמושג המופשט, האידאה, זה חלוט הבעלות.
נגיד שאין שום חפץ בעולם. בסדר? ויש את המושג בעלות. אם היה חפץ, אז...
זה מה שנקרא בעלות, לא חלוט בעלות. יש להיות בעלים על משהו ויש בעלות, זה האידאה הפלטונית. אבל חלוט בעלות זה בשדה המשפטי, לא בשדה המטה-משפטי. הנקודה היא שהמושג הזה לכאורה הוא נטול תוכן, הוא לא אומר שום דבר מעבר למה שאומרים גם בלעדיו, אז בעצם הוא סתם ריק מתוכן. זה האמת שאחרי שכתבתי את המאמר היה איזה ויכוח לאורך כמה גיליונות בצוהר, זה היה בגיליון ב' של צוהר, ממש בהתחלה, ואז היה ויכוח מתמשך עם הרב ברוך כץ מיפרת, אני חושב, הוא בגוש, למד בגוש, או לימד גם בגוש, אני חושב. הוא חתן של רב שלמה פישר. והבעל של חנה, קיאת. אז היה לי ויכוח איתו. הוא טען, כנגד מה שאני אגיד היום, שהחלוט זה הפעולה. את להכיל חלוט של בעלות, פירושו להפוך משהו להיות בבעלותי. זאת אומרת, התהליך, הפעולה של של יצירת הבעלות, זה בעצם החלת חלוט בעלות. זה לא מצב נתון שיש חלוט בעלות על העבר. אני לא יכול להגיד יש חלוט בעלות על העבר. אני יכול להגיד, אני עכשיו מכיל חלוט של בעלות על הדבר. אחרי שגמרתי להכיל, אז אני בעלים עליו. אי אפשר, אחרי שנגמרה הפעולה, אני לא יכול לדבר על החלוט. זאת הטענה שלו. קודם כל, לא ככה מדברים. מבחינת, לא יודע אם זה, עד כמה זה ראייה, אבל... לא כך משתמשים במונח חלוט. הרבה פעמים אומרים להכיל חלוט, וכמובן, זה לא רק זה. יש גם, יש חלוט בעלות על הדבר, או חלוט אשת איש, או חלוט לא יודע מה. מדברים גם על מצב, לא רק על הפעולה שיוצרת את המצב, שמחוללת את המצב. יש אולי דוגמה שתבהיר קצת יותר את ה... את הנקודה. מה שאני בעצם רוצה לטעון זה שחלוט הבעלות זה המצב המטאפיזי שנוצר כשעשיתי פעולה קניינית. עכשיו יש חלוט בעלות על החפץ. המושג בעלות זה אוסף ההשלכות המשפטיות או ההלכתיות שיש למצב המטאפיזי הזה.
מה יש חוץ מהם?
ואני אסביר, יש לזה גם השלכות הלכתיות להבחנה הזאת, זה מה שיפה פה בכל העסק. כן, אתם יודעים, זה מזכיר לי, קאנט הרי חילק בין הדבר כשלעצמו, הנומנה, לבין הפנומנה, זאת אומרת, האופן שבו אני רואה אותו, אוקיי? וצייטלין, באחד הספרים שלו, מאיר על זה, שגם החלוקה הזאת בעצמה היא חלק מהפנומנה. אז גם זה אני חושב, הרי אין לי איזה מגישות לעולם כשלעצמו. אז גם עצם ההבחנה הזאת היא בעצמה חלק מהעולם הפנומנלי. אז לכן, מה המשמעות בעצם לדבר על הדבר כשלעצמו? זאת הטענה שלו, הטענה שצריך לדון בה, אבל זה מה שאתה עכשיו. פה אני רוצה לטעון משהו יותר חזק. לכאורה זה אותו חילוק. זאת אומרת, החלות הבעלות זה הדבר עצמו, וההשלכות המשפטיות, האופנים, מה זה מקרין לגבינו, מה זה אומר ברמה המשפטית, זה מה שנקרא בעלות. אבל אני רוצה לטעון שלעובדה שיש חלות בעלות, יש השלכות מעשיות שמעבר להשלכות של הבעלות. זאת אומרת, ההבחנה הזאת יש לה באמת משמעות גם בעולם הפנומנלי, גם בעולם של איך שאני תופס את העולם, לא רק במטאפיזיקה. זה לא רק איזושהי אמירה מטה הלכתית, זאת גם אמירה הלכתית, ממש. אני אביא אולי דוגמה לדבר, הגמרא בגיטין, בדף מבית, דנה בשאלה אם יש קנס במעוכב גט שחרור. מעוכב גט שחרור זה, לא נכון מדובר בעבד כנעני. בעבד כנעני יש קניין איסור וקניין ממון. זאת הוא שייך לי. קניינית, חושב בו שימושים, ויש לו גם איזשהו סטטוס, מותר לו לאכול בתרומה עם אבי כהן, מותר לו להתחתן או לבוא על שפחה כנענית, יש כל מיני סטטוסים הלכתיים שמדברים על, סליחה, עבד כנעני זה עבד עברי, כשכנעני זה עבד עברי, הוא קנוי לי, הוא חייב במצוות כאישה, יש לו סטטוסים איסוריים, סטטוסים הלכתיים שנגזרים מהעובדה שהוא עבד כנעני. מה קורה אם הפקרתי את העבד? הוא שייך לי, הוא ממוני. הפקרתי אותו, עכשיו הוא לא שלי. זה מחלוקת בגמרא, אבל להלכה אנחנו פוסקים שמעוכב גט שחרור צריך, מעוכב גט שחרור צריך גט. זאת אומרת, המפקיר עבדו לא יצא לחירות. מחלוקת רב ושמואל, המפקיר עבדו יצא לחירות. להלכה אנחנו פוסקים שהוא לא יצא לחירות, הוא צריך גט בשביל להשתחרר. אוקיי? לכן הסטטוס של עבד שאותו הפקרתי, זה סטטוס של מעוכב גט שחרור. כך קוראים לזה. הוא מקבל גט שחרור, זאת אומרת, הוא עדיין עבד, כל עוד הוא לא מקבל את הגט שחרור, אבל בעצם הוא כבר לא שלי. כי את הזכויות הקנייניות בו, ויתרתי עליהן, הפקרתי אותו. Okay. עכשיו, המעוכב הזה, יש כמה שאלות לגביו, האם הוא אוכל בתרומה, האם הוא עבד של כהן, הוא כבר לא שייך לו, אבל הוא עדיין איזושהי זיקה אליו. האם יש כנס במעוכב, שור הורג אותו, יש למד של עבד. כששור הורג עבד, צריך לשלם למד של עבד. 30 כסף, הבעלים של השור. עכשיו הוא נגח מעוכב גט שחרור והרג אותו. האם הוא צריך לשלם 30 כסף? או לא, או שזה כבר לא עבד לעניין הכנס.
מי ישלם?
אוקיי, גם שאלה טובה. מפשטות ההנחה של הגמרא ושל הבעלים. כי העבד מת, ולכן ברור שאם כבר משלמים למישהו זה, זה לבעלים, מה המקום אולי להגיד על היורשים שלו, זה פרשייה אחרת. אז יש שאלה אם יש כנס במעוכב גט שחרור, והגמרא רוצה לטעון שיש, כמו שכשחובלים בעבד אז משלמים לרבו במעוכב. כשחובלים במעוכב גט שחרור משלמים לרבו, אז אותו דבר גם הכנס הולך לרבו. אז שואל
גם זה לי מחודד שחובל במעוכב שחובל בעבד.
זהו, רגע, אני פשוט אני מסתכל, זאת אומרת, הגמרא פה לא לפניי, זה עובד הפוך. יש דין כנס תוספות, זאת אומרת, כן, הגמרא מניחה שאם חובלים בעבד אז התשלום הולך לאדונו, בסדר? אז כן, הגמרא מניחה את זה, ואז על זה שואל התוספות, למה כשחובלים התשלום לרבו? הרי מי שיפסיד, כשאני חובל בעבד, מי שיפסיד הוא העבד. כי העבד הרי הוא פה מעוכב גט שחרור. הוא כבר לא שייך לרבו. אז אם חבלתי בעבד, העבד כבר לא יכול לעשות כל מיני עבודות. מי יפסיד מזה? האדון לא יפסיד מזה, הוא כבר לא יכול לעבוד בעבד. העבד מופקר, הוא כבר לא רכושו. אז מה פתאום החבלה, התשלום החבלה הולכת לרבו? למעשה ידיו הם לעצמו וכו'. אז אומר התוספות, בגלל שהכנס לרבו גם תשלום הנזק ככה. המסקנה שהמכנס הולך לרבו, אז לכן גם תשלום הנזק ככה, במה לקט לכולה, מה לקט לפעלו. כשהורגים את העבד לגמרי, אז הכנס הולך לרבו. אז כשהורגים חצי ממנו, כשחובלים בו, זה הריגה חלקי, גם הולך לרבו. מה ההבדל בין קט לכולה וקט לפעלו? כך אומר תוספות. שואל על זה הפני יהושע, אז זה היה לי דין תורה עם המגיד שיעור שלי בישיבה, בנתיבות עולם. הפני יהושע שואל על זה, איזה מין ראיה תוספות מביא מכנס לחבלה? בכנס זה תשלום עונשי, לא פיצוי. אז אם התורה מחדשת שמשלמים כנס גם על מעוקב, זו תורה גם יכולה לחדש, זה הולך לרבו.
אז מה זה הכנס
הזה? הוא שור הורג אותו. אז התורה חידשה שיש פה כנס, אבל זה לא פיצוי כנס. אם זה היה פיצוי, באמת שאלה טובה למי זה היה הולך, כי מי שצריך להתפצות כבר לא בינינו. אבל אם זה עונש, תשלום עונשי, אז מאוד סביר שאתה צריך לשלם את זה, גם אם זה מעוקב גט שחרור, מה זה משנה? רק למי לשלם? תיתן לאדו. מה זה משנה? הרי התשלום הוא תשלום עונשי. המטרה של תשלום עונשי זה שהמשלם ישלם, לא שהמקבל יקבל. ושהמקבל יקבל זה פחות חשוב. המטרה של התשלום הוא שאתה תשלם. זה סנקציה. אוקיי? רק אני אומר, אם כבר אתה משלם, אז תן למי שנפגע. אבל המטרה של התשלום זה לא כמו תשלום המון רגיל שמיועד לפצות את הנפגע. אז שמה, בכנס, מי ששור שהורג עבד שהוא מורכב ויהיה שחרור, אני מבין שהתורה חידשה שיש כנס, אז הוא גם הולך לרבו. אבל תשלומי חבלה זה פיצוי, זה הנזק. אתה צריך לפצות את מי שהפסיד. מי הפסיד? רבו הפסיד. רבו לא הפסיד כלום, הוא לא שייך לרבו כבר עבד. אבל זה מורכב ויהיה שחרור. איך אפשר ללמוד, איך תוספות לומד, מכנס שהולך לרבו לחבלה שהולכת לרבו. כנס זה תשלום עונשי, חבלה זה פיצוי. פיצוי צריך ללכת למי שהפסיד. ופה מי שהפסיד זה העבד. יורשיו, לא משנה.
הדין המקורי, נניח שעבד, לא מעוקב, שנערך.
חבלה הולכת לאדון.
אבל היא לא הולכת מדין כנס.
חבלה זה לא כנס בכלל, בשום מצב.
או. אז עכשיו,
רק אם שור הורג אותו, לא כובן בו. אם שור הורג אותו...
אני לא מבין את השאלה של... רגע. אז התורה אומרת שבחבל, אם השור הורג אותו, בין
אז
אם...
אז יש תשלומי כנס, למה את של עבר? אז בין אם זה...
לא, למה כנס?
זה כנס, זה התורה אומרת. מי שהורג עבר, משלם כנס. עבר רגיל, משלם כנס.
למה לקרוא לזה כנס?
כי זה לא פיצוי, זה כנס, זה תשלום קבוע. לא משנה אם העבד הוא מצוין, או העבד הוא חלש, העבד הוא טוב, העבד הוא רע, סכום קבוע. התורה אומרת, תשלום כסף לשלם לרבו, כן?
זה לא פיצוי
לא, לא. זה הריגת אדם, כמו שאין דמים לבין חורים. כשהורגים בן אדם לא משלמים פיצוי. מבחינת ההלכה.
השומה היא שומה קבועה, אבל זה לא
פיצוי. לא, אם השומה היא קבועה, זה לא שומה. פיצוי צריך להיות פיצוי שעומד בפרופורציה לנזק. אם הנזק הוא כזה, תפצה כך, הנזק הוא... כשהשומה היא... זה האינדיקציה שהגמרא עצמה אומרת. בכל מצב שהתשלום הוא קבוע ולא תלוי במה שקרה, זה כנס. והאינדיקציה הזו זה כנס. אז שואל הפנה לשורה על התוספות, אז איך אתם לומדים מכנס לחבלה? חבלה זה תשלום של פיצוי, זה ממון, וכנס זה תשלום עונשי. תשלום עונשי, מה אכפת לי שלא הוא יפסיד, אבל שלא האדון יפסיד, מה זה משנה? זה תשלום עונשי, משלמים לאדון. בפרט שהעבד כבר לא קיים פה, אז גם אין למי לשלם את זה בכלל. אפילו זה התשלום פיצוי, למי תשלם? לעבד אין למי לשלם. אז רק האדון נשאר. אבל בחבלה, העבד קיים פה. גם יש למי לשלם, וגם מהות התשלום זה פיצוי. אתה צריך לתת אותו למי שיפסיד. מה אתה מתת לאדון? האדון לא יפסיד כלום במעוקב. במעוקב. בסדר? כך שואל הפנה יהושע.
אפשר לשמר כאן הרבו.
אבל אין את זה, אני מופקר.
אין רב. אתה משלם לרבו, אז מה שיש רב?
כן, יש רב במובן האיסורי. עכשיו הוא קידן איסור.
כאילו
מה שהוא
קנה עבד,
למה? אבל זה לכאורה רק חלק ממעשה ידיו. זה חלק מהתקופה שאני מפיק ממנו. זה תלוי בקניין הממון, לא בקניין האיסור. זה לא כתוב בתורה שמה שקנה עבד קנה רבו. פשוט זה המשמעות של עבד. כל מה שהוא מייצר, כולל מה שהוא קונה, שייך לי. זה פשוט חלק מקניין הממוני שיש לי בעבד. אז פני יהושע עונה משהו שהוא לא עד הסוף ברור. אני הבנתי שהוא עונה שבאמת תשלום החבלה הוא לא פיצוי. תשלום החבלה הוא לא פיצוי, הוא לא פיצוי במובן המלא, זה לא כנס, כי יש כל מיני אינדיקציות. אפילו ברמב״ם, שיש לה כמה מחמשת התשלומים, כן, כנס בחבלה זה כנראה לא הכנס. הנזק עצמו הוא לא כנס. אבל זה תשלום ממוני שהולך לבעלים. יכול להיות שכל פיצוי הוא כזה דרך אגב. זה תשלום המוני שהולך לבעלים, אבל לא למי שהפסיד, אלא לבעלים. עכשיו, בדרך כלל זה כמובן אותו דבר. מי הפסיד? מי שבעלים. נכון? גם בעבד וגם בכל רכוש. אם זקתי לרכוש, מי הפסיד? הבעלים שלו. והנה, יש פה מקרה פתולוגי שיש בעלים, אבל לא הוא שהפסיד. מי שהפסיד זה העבד, לא הבעלים. הטענה זה שהשומה כמה אתה משלם בחבלה, זה לפי שומת ההפסד. כמה העבד היה שווה קודם וכמה הוא שווה עכשיו, אחרי הנזק. אבל למי הולך התשלום, זה לא בעלים. זאת הטענה.
ומה זה שהוא
הפקיר
אותו?
הוא
לא
נחשב
לבעלים.
וכתוצאה מזה אני צריך להניח, אם זה באמת מה שהוא כותב, אני צריך להניח שהוא עדיין בעלים. איך זה יכול להיות שהוא עדיין בעלים, אם אין לו שום זכות ממונית, הוא הפקיר אותו. אז טוב, התפקחנו על זה, אם זה כוונת הפני יהושע, אם זה הגיוני או לא הגיוני, אז הלכנו לאחד הרמים האחרים בישיבה, לדין תורה. סתם, כאילו, הלכנו לשמוע מה הוא אומר. אז הוא ייצג אותי, הרב שלי, כשאני מתפקח איתי, הוא ייצג אותי. הוא שאל אותו, הוא אומר, תגיד, למה הראשונים, ביטוי של הראשונים, זה לא מופיע בגמרא, אבל הראשונים קוראים לקניין שיש לאדון בעבד, קניין איסור וקניין ממון. יש שני דברים, יש את ההיבט האיסורי ואת ההיבט הממוני. כשהפקרתי את העבד, נשאר רק הקניין איסור, אבל בעבד רגיל יש גם קניין איסור וגם קניין ממון.
אז זה קניין איסור?
כמונה שהוא נחשב עבד לעניין ההיבטים האיסוריים. הוא חייב במצוות כאישה, הוא צריך לגד שחרור כדי להשתחרר. עכשיו, זה מה שהוא שאל בדיוק, למה זה נקרא קניין איסור? למה זה קניין? יש קניין ממון, אני מבין, הוא קניין שלי. אבל הסטטוס האיסורי של העבד זה סטטוס, מה זה קשור לקניין? הוא נחשב עבד מבחינת הסטטוס שלו. אבל למה זה נקרא שיש לי בו קניין איסור? יותר מזה, הרי אני זה שיכול רק לשחרר אותו. עכשיו הוא מעוקב, הוא כבר לא שייך לי. מי יכול לתת לו גט ולהפוך אותו ליהודי? נכון, העבד כנעני, אחרי שהוא מקבל גט הוא הופך ליהודי. בגיור. אוקיי? אז מי יכול לעשות את זה? רק האדון שלו. מה האדון? אני כבר הפקרתי אותו. אני כבר הפקרתי אותו, אני לא אדון. הפקרתי לגמרי. לא, הפקרתי לגמרי. אין לי שום זכות.
יש לך את הסוג של הגט.
זה לא זכות.
זה זכות. זה כמו, לא יודע, כמו יערת הזרה, לא יודע מה, כמו משהו אחר.
איזה יערת הזרה? אני לא יכול להפיק מזה שפעת מותה.
אני אומר במובן ש...
איזה זכות זה?
זה רק זיקה.
אני לא יכול להפיק מזה כלום.
זה כמו זיקה של יבא.
זיקה זה יופי, אבל זה לא בעלות.
בסדר,
לא קניין. מה? זה זיקה. זיקה, אבל זה לא קניין. זיקה יש לי להרבה דברים.
זה זכות, יש לזה, לא יודע מה, יש לזה משמעות.
איפה? איזה משמעות? תגיד לי. מה?
שאם רק אתה יכול לשחרר אותו, אתה יכול ללכת. זה כמו גט של אישה.
נו.
זה גם סוג של
בעלים על האישה?
במובן מסוים, כן.
מה פתאום?
כן, לעניין הזה שהיא לא יכולה ללכת עם אף אחד, רק אתה מחליט.
זה לא קשור.
אז אתה בעלים, בעניין הזה.
אני גם לא יכול להחליט, יכול לגרש אותה. אני לא יכול להחליט שהיא יכולה ללכת עם מישהו.
נכון, אבל אתה יכול, במובן מסוים, כן.
זה לא בעלות.
אני מסכים שזה, אבל זה סוג, זה נשאר משהו מהבעלות,
זה בעלות מלאה. שליטה דה פקטו, שליטה דה פקטו, אבל אני שואל מה הבעלות? למה זה בעלות? למה זה קניין איסור? יש לי שליטה בו, כי אני יכול לשחרר אותו. אבל זה גוף השאלה, למה זה?
כשהוא בעלים, יש לו את כל הסביעות.
כשהוא בעלים, אז הוא בעלים.
ולכן, כאשר, כיוון שהזכות הזו לשחרר אותו, היא זכות אחרת מהשם.
אבל זה לא זכות. איזה זכות? מה אני מרוויח מזה? מה אני משחרר אותו? זה לא רלוונטי.
זכות שיש לעבד שאתה תפעיל את הדבר הזה.
לא, אין לו זכות. אני יכול לא לשחרר אותו, ואני יכול כן לשחרר אותו.
אתה היחיד שיכול לשחרר אותו.
אני יכול לשחרר אותו, אם אני אחליט.
אז אולי בקטע הזה, באים ואומרים, אמנם אתה הבעלים שלו, שאתה מחכיר אותו.
למה איזה מובן אני בעלים?
מה?
באיזה מובן אני בעלים?
בדיוק מובן של גט של אישה.
אני גם שם לא בעלים.
למה? שלא נתת להגיד.
אישה היא לא ממונו של בעל. אישה לא קשור, לא קנויה לבעל.
זאת אומרת?
היא לא קנויה לבעל. היא לא קנויה. היא לא ממונו, היא לא רכושו.
היא לא רכושו, אבל היא קניין שלו.
לא, מה פתאום? מה פתאום? נדבר על זה אולי בהמשך. איפה הראשונים כותבים? זה אפילו לא אקולוגטיקה מודרנית.
אולי אפשר להגיד שאם העבד הוא חצי בן חורין וחצי עבד, אז החצי המשוחרר שלו רוצה לקנות ממך את החצי ה...
לא, אם הוא חציו, אז זה משהו אחר. אני לא מדבר על חציו, אני מדבר על מעוקב.
חציו זה
ששני פעמים. חציו בן חורין זה משהו אחר.
חציו מעוקב, חציו בן חורין.
לא, הוא לא חצי המוקר כשבאחורים, הוא מוקר ולא.
אני אומר,
אני
חושב
להיפתדי שחצי
המוקר,
המשוחרר שלו היה בא אליך ואמר לך, אני רוצה לקנות ממך, כלומר שתשחרר את החצי המוקר שלי, ואז אני בן חורין שלם. יכול להיות, אני חושב שזה שווי ממוני לקיבוצים. אבל אתה צריך את החצי אוהבת, אתה פעם תגיד, יש לו, אם הוא רוצה שאני אשחרר אותו, שייתן לי 100 שקל. אני יכול לעשות מניפולציה בשליטה שיש לי, אבל הוא לא חצי אוהבת וחצי אוהבת חורין. בסדר, אבל זה לא, זה הכל פועל יוצא. אני שואל איך זה נוצר? באיזה מובן אני בעלים, וכמו, היה פעם, אתם
יודעים... חושב שיש לך קשר, זה סוג של בעלות. קשר איזשהו.
קשר זה בעלות? בעלות זה סוג של, זה קשר היררכי, זה לא, זה לא סתם קשר. יש לי קשר להרבה דברים. מה זה קשר? יש לי גם קשר לאבא שלי. לכן הוא בעלים שלי, אני בעלים שלו. קשר יש להרבה דברים. פעם יש בגמרא מופיע רב יוסי הגלילי אומר שקודשים קלים ממון בעלים. קודשים קלים זה נשאר ממון בעלים. למשל, אפשר לקדש בזה אישה. קודשי קודשים אי אפשר לקדש בזה אישה, זה אגב, זה לא שני. ותמיד הטריד אותי השאלה באיזה מובן הקודשים הקלים הם ממון בעלים. אז אומרים, הראשונים אומרים, כי הוא יכול לקדש בזה אישה. זה לא הסבר. אני יכול לקדש בזה אישה זו תוצאה. אחרי שזה ממוני, כיוון שזה ממון, אני יכול לתת את זה למישהו אחר, זה שווה כסף, אני יכול לקדש בזה אישה. אתה לא יכול להגיד לי שזה ממוני בגלל שאני יכול לקדש בזה אישה. הרי אני לא יכול לעשות עם זה כלום. חוץ מאשר להקריב את זה ולאכול את הבשר לבעלים כמו שצריך לעשות עם קורבן. לא יכול לעשות עם זה שום דבר אחר. את הדבר הזה שאני לא יכול לעשות, אני יכול גם להעביר לאישה ולקדש אותה בזה. וגם היא לא תוכל לעשות שום דבר כמו שאני לא יכולתי. אז מה? הבעלות צריכה איזושהי תשתית שתגדיר אותי כבעלים. אחרי שאני בעלים, אני כבר יכול לקדש בזה אישה.
מה? הנה, למשל, יש לך זכות לאכול את זה. חלקם של הקודשים. נו, זה זכות? אז יש לך זכות בזה.
אוקיי.
זכות בזה.
זה יכול להיות הסבר למה הקודשים קלים הם המון בעלים. אבל לא זה שאני יכול לקדש אישה. זה שאני יכול לקדש אישה זה לא הסבר לזה שאני בעלים. הסבר לזה שאני בעלים זה אומר שיש לי זכויות בדבר. למשל, לאכול את זה. עכשיו אתה יכול להגיד לי, כיוון שאני זכויות בדבר, אני יכול גם לקדש אישה. אתה לא יכול להגיד לי שזה שאני יכול לקדש אישה, זה מה שהופך אותי לבעלים. זה פועל יוצא של העובדה שאני בעלים. זה לא ההסבר. אני אומר, גם כאן אותו דבר. אתה לא יכול להגיד לי שזה שאני בעלים, זה בגלל שאני זה שיכול לשחרר אותו. הפוך, אני זה שיכול לשחרר אותו כי אני בעלים. ואני שואל, למה אני בעלים? במה אני בעלים? הרי אני לא יכול לתת אותו כלום. במה אני בעלים? ההשלכה היא שאם אני כבר בעלים, אז אני זה שיכול לשחרר אותו. אבל אני שואל שאלה קודמת, למה בכלל אני מוגדר כבעלים? באיזה מובן אני בעלים? מה, איזה זכות יש לי בעבד הזה? כלום אני לא יכול לעשות איתו.
כנראה שגם מסור. גם בדיני חברות של מדינת ישראל יש מניית זהב, זה אומר שיש לנו דיבידנדים מהחברה בתור בעלים. אלא יכולה שבזק, נניח, זה חברה, המדינה יכולה להגיד, אתה לא תהיה בעלים, למה כי יש לי מניית זהב? גם אם המניית הזאת לא מקנה שום דבר.
אז
היא מקנה איסור, זה בדיוק, היא מקנה איסור שזה לא יהיה וזה לא יהיה. זה בדיוק, בדיוק אותו דבר.
אוקיי,
אבל עדיין קוראים לזה מניית זהב.
אבל אני שואל, למה זה בעלות? במה זה בעלות?
בזה שהוא לא יהיה. בזה שאני אחליט שאתה כן תהיה והוא לא יהיה. לא יודע מה
זה. נתתי, אבל במורכב זה
סיכום. הקשר הזה, הקשר הזה.
אתה לא יכול להחליט מי יהיה האדון שלו. אין שום בעלות על האדם הזה.
אתה יכול להחליט מי לא יהיה האדון שלו.
לא, אתה לא יכול להחליט מי לא יהיה.
כן, אני לא אשחרר אותו. כל פעם שאני אגיד מישהו, אני אגיד שאני לא משחרר אותו.
אבל גם אם אתה משחרר אותו, וגם אם אתה לא משחרר אותו, כבר לא יכול להיות קנוי לאף אחד. זה לא קשור, זה לא תלוי עליך. לא תלוי בך. הוא עכשיו עבד רק בסטטוס האיסורי שלו. זהו, אתה לא יכול למכור אותו למישהו. אתה לא יכול לעשות איתו שום דבר. זה לא, אתה לא יכול לקבוע של מי הוא, הוא לא של אף אחד, הוא של עצמו. זהו. אתה רק יכול לשחרר אותו ולהפוך אותו ליהודי, או להשאיר אותו בסטטוס של עבד. זה נפקא מינה אם הוא חייב במצוות כאישה, או חייב במצוות לגמרי. זהו.
יש לך זכות, אם אתה תחליט לשחרר אותו, יש לך זכות בכל מה שהוא יעשה מפה ולאב.
בסדר, זכות זה זכות במובנים של...
בדיוק במובן של הייצור. זה באותו צד של הייצור.
בדיוק, אבל זה לא זכות במובן הקנייני. אני שואל למה זה קניין איסור.
יש שיטות שחמץ שהפקרת אותו, אז אתה עובר עליו ובא לנהל.
לא יש שיטות.
חמץ ופה.
חמץ הפקרת אותו בתוך החג. הפקרת אותו לפני.
לא, לפני.
חמץ הפקרת אותו, זהו. ביטול, עוד פעם, יש מחלוקת מה זה ביטול. אם עשית ביטול, יש מחלוקת ראשונים אם ביטול זה הפקרה או ביטול זה משהו אחר. אבל אם הפקרת, בכל מקרה אתה לא עובר עליך. הפקרת זה ודאי נכון. השאלה אם ביטול זה הפקר או שיש אפשר לבטל גם בלי להפקיע. הפקר ודאי מודה. הפקר לפני החג. לפני זמן האיסור, לא לפני אחר. אז הוא שאל אותו, אני חוזר לסיפור, הוא שואל את היהודי השני, למה קוראים לזה קניין איסור? שאלה טובה, למה קוראים לזה קניין איסור?
למה קוראים לקניין אישה קניין?
כי לומדים את זה מ...
ואז מה לומדים את זה? באמת זה מובן לי קניין שלך?
עוד רגע אני אסביר גם את זה. אחרי שאני אסביר את זה פה, אני אסביר את זה גם שם. שאלה טובה. אני לא מגיע אנגלית. הטענה בעצם, מה שאני רציתי לטעון, גם שהוא טען את הטענה הזאת כדי להציג את העמדה שלי, מה שאני רציתי לטעון, זה שאני בעלים שלו במובן הממוני, לגמרי, הוא שלי, הוא שייך לי, אבל בלי זכויות. בעלות רגילה זה זיקה מטאפיזית שלי על הדבר, שההשלכות שלה זה הזכויות הממוניות שיש לי בדבר. אני יכול לעשות בו שימוש, אחרים לא יכולים לעשות בו שימוש בלי רשותי, מי שלוקח את זה ממני הוא גדלן, מי שמזיק אז הוא מזיק וכו'. אבל כל אלה זה השלכות לבעלות, זה לא הבעלות. אני בעלים על הדבר, הכוונה, יש לי זיקה או חלות, עכשיו אני אנסח את זה כבר ככה, יש לי חלות של בעלות על הדבר. מה זה אומר? שיש איזשהו, נקרא לזה, ישות מטאפיזית כזאת שיושבת עליו, והיא מבטאת את היחס ההיררכי ביני לבינו. בדרך כלל, לדבר הזה יש השלכות משפטיות. זה כשלעצמו מטאפיזיקה. בדרך כלל לדבר הזה יש השלכות משפטיות. כתוצאה מזה אני יכול לעשות בו שימוש, אחרי לא יכול לעשות בו שימוש, כל מה שקניין נותן לבן אדם ברכות שלו. בסדר? אבל ייתכן מצב שבו יופיע רק הנאומנה בלי הפנומנה. זאת אומרת, יופיע רק המצב המטאפיזי, בלי שום השלכה. קניינית. וזה אומר שאני בעלים של העבד המעוקב, בדיוק כמו שהייתי בעלים של העבד הלא מעוקב. אני בעלים לגמרי. בלי שום השלכה. כי בעלות זה מצב מטאפיזי. ההשלכות המשפטיות הן תוצאות, או השלכות נגזרות של הבעלות, לא הבעלות עצמה. ואז הטענה היא שאם הפקרתי את העבד, אני הרי לא יכול לשחרר את הזיקה ביני לבינו בלי גט. אז מה זה ההפקרה? ההפקרה פירושה אני מבטר על כל הזכויות שהבעלות מקנה. אבל אני לא יכול להפקיר את הבעלות עצמה. את הבעלות עצמה מוצאים רק בגט. ולכן גם כשהפקרתי את העבד יש לי פה קניין איסור, כיוון שהסטטוס האיסורי של העבד נובע מזה שהוא שייך לי, והוא לגמרי שייך לי, אסור לי לעשות בו כלום. לא רק שאסור לי, אני לא יכול לעשות בו כלום, אבל אני אבהיר את ההבדל. אבל הסטטוס האיסורי שלו תלוי בזה, בזה שהוא שלי, שלי במובן המטאפיזי, לא שלי במובן שיש לי בו זכויות שאני יכול לממש, אני לא יכול לממש כלום. זאת אומרת, המושג בעלות מופיע פה בלי ההשלכות המשפטיות שלו. אבל הנה ההשלכה המשפטית של העובדה שהוא קיים. שאם מישהו חובל בו, או שור נוגח והורג אותו, אז השלום הולך אליי. למה? כי אני עדיין הבעלים. בעלים במובן המטאפיזי, לא בעלים במה שיש לי זכויות.
לא, יש
חסות,
אתה מקבל את הכסף.
לא, עוד פעם, זאת תוצאה.
אני מבין שזו תוצאה.
זאת תוצאה של העובדה שאני בעלים. אני שואל על מה אני בעלים. זה כמו רבי יוסף
אליה.
לא, זה תוצאה של העובדה שאני בעלים. כיוון שאני בעלים, משלמים לי את הכנס ואת החבלה. אבל יש לי במה אני בעלים. קודם תסביר לי במה אני בעלים. התשובה היא שבעלות זה מושג מטאפיזי, זה לא תלוי בזכויות. בדרך כלל מתלוות לזה זכויות, ולכן זה מאוד מבלבל. לכן יש לנו תחושה שבעצם אוסף הזכויות הוא הבעלות. אבל צריך מאוד להיזהר, קורלציה זה לא, זאת לא זהות. זה שהדברים האלה תמיד באים ביחד, זה לא אומר שהם זהים, שזה אותו דבר. אלא יכול להיות שהמושג הבעלות משליך השלכות משפטיות. אבל לא שאוסף ההשלכות המשפטיות זה הבעלות.
למה על ידי פעולת ההפקרה אני לא שולל גם את המונח
המטאפיזי? כי
בעב... הפקרתי, אני לא רוצה את המונח המטאפיזי. אני שקיבלתי את הזכות הזאת להיות בעליב על ידי הגדרה מטאפיזית, הפקרתי עכשיו את ההפקרה.
זו שאלה, על כל סוג של רכוש יש דרכים איך קונים אותו ויש דרכים איך נפטרים ממנו. ההלכה קובעת. הכל תלוי בך. אבל אתה צריך לעשות את זה בדרך שההלכה קבעה. עכשיו, ההלכה קבעה שאת הבעלות על עבד מפקיעים רק עם גט. להלכה, זה מחלוקת רבי שמואל. אבל לפי שמואל באמת, אם הפקרת את הגט, אז הוא כבר לא עבד. אם הפקרת את העבד, אז הוא כבר לא עבד. אבל ההלכה פוסקים כמו רב. המפקיר עבדו לא יצא לחירות. פירוש הדבר, שהפקעת הבעלות נעשית רק על ידי מתן גט. אתה יכול לוותר על כל הזכויות הממוניות שלך, אין שום בעיה, תוותר, זה זכויות שלך, אתה יכול לוותר עליהן. אבל את המושג בעלות אתה לא יכול להפקיע עד שאתה לא נותן את הגט.
למה לך כרב?
מה?
זה ממונה, לא?
זה שאלה גדולה אם זה ממונה או לא. כי שאלה אם יצא לחירות זה שאלה איסורית הרי. זה שהפסדת את הזכויות זה ההיבט הממוני, אבל זה גם רב וגם שמואל מסכימים. השאלה אם נשארו השאריות האיסוריות, אז דווקא יוצא שהוויכוח שלהם הוא דווקא על ההיבט האיסורי. על ההיבט האיסורי של הקניין, זה נכון, אבל זה על ההיבט האיסורי שלו.
למה אבל אתה לא יכול להסביר את העניין הזה בלי ההגדרה שלך, כלומר מטאפיזי וכו'? שאני הבעלים ואני יכול להפקיר, מה שאני יכול להפקיר זה את מה שמגיע לי כבעלים. מה שאני לא יכול להפקיר זה כאשר הבעלות נותנת לעבד זכות מסוימת, העובדה שהוא לא יכול להשתחרר בלי שהבעלים נותן לו את הגט, אומרת שאתה לא יכול להשתחרר אתה יכול להשתחרר מכל היתרונות הבעלותיים שלך, אבל אתה לא יכול להשתחרר ממשהו שפוגע במישהו אחר.
אין שום בעיה, אפשר לגמרי להסביר את זה. אבל לא תצליח להסביר למה הכנס והחבלה הולך אליי. אתה תצליח להסביר למה מעוכב גט שחרור הוא מופקר ועדיין עם סטטוס איסורי של עבד. זה אפשר להסביר כמו שאתה אמרת. אבל לכן לא יצאתי מהנקודה הזאת. אני יצאתי מהגמרא שאומרת שאם יש שור שנוגח את המעוכב הזה, הכנס הולך אליי. או החבלה הולכת אליי. אם אני ויתרתי על כל הזכויות, אז למה זה הולך אליי? זה אומר שאני כנראה עדיין בעלים. לא רק סטטוס איסורי. הסטטוס האיסורי הוא פועל יוצא של הבעלות. הטענה שלי למשל זה גם אכילה בתרומה למשל. המעוכב גט שחרור אוכל בתרומה. או שזה בחלוקת בגמרא, אבל מי שהלכה הוא אוכל בתרומה. למה? כי אכילה בתרומה גם היא לא נקבעת לפי השאלה אם לכהן יש זכויות ממוניות בעבד, אלא על ידי השאלה אם הוא בעלים עליו. לכן למשל, גם ארוסה, אישה שמאורסת לכהן ונשואה לכהן, אוכלת בתרומה, היא אוכלת בתרומה, ושם זה אחת הראיות אגב שאישה היא לא ממונו של בעל, כי לומדים את זה מכינן כספו הוא יאכל בו, ואז הגמרא אומרת, אבל זה לא כינן כספו. זה לא, היא לא לומדת את זה מכינן כספו, אלא מעצם זה שיש זיקה ביניהם. את הזיקה המטאפיזית ביניהם היא זו שבעצם יוצרת את האכילה בתרומה. והטענה שלי זה שזה גם מה שיוצר את האדם שזכאי לקבל את הכנס ואת החבלה. הבעלים, לא המפסיד. השומה זה כמה הוא הפסיד. הנמען של התשלום זה הבעלים. בדרך כלל הבעלים ומי שהפסיד זה אותו אדם. אבל הנה מקרה פתולוגי שבו זה שני אנשים שונים. מי שהפסיד זה העבד והבעלים זה הבעלים. ופה זה הפקמינה. ואנחנו רואים, ככה לפחות אחרי יהושע מסביר את זה, שהתשלום של חבלה או של כנס הולך לבעלים, למרות שהשומה היא שומת הנזק, אבל התשלום הולך לבעלים. ולא למי
שרגע. אתה חולק על תוספות.
מה?
כי תוספות אומר, או מה שהבאת פה, שלמה בחבלה, למה בחבלה מקבל הבעלים? הוא אומר, מה לי כולו, מה לי חציו.
למה? רגע. אני יושב, אסביר את התוספות, אני מסביר את הפני יושב.
לא, אבל אפשר להגיד באופן פשוט. למה? כמו שאתה אומר, למה מקבל בין את חצי או בין את כולו? כי אתה בעלים. כי אתה בעלים.
זה מה שאני אומר, לא הבנתי.
לא.
אבל זה מעוכב גט שחרור, באיזה מובן אני בעלים?
רגע, מי אמר ש... מה?
באיזה מובן אני בעלים על מעוכב גט שחרור? אבל זה מה שאני אומר, אני רוצה לטעון שגם על מעוכב גט שחרור אני בעלים, לכן אני מקבל את הכסף. זה מה שאמרתי.
לא, כי ניתן היה להבין כך. ניתן היה להבין את האור שהרג את העבד משלם 30 כסף. למי משלם? אין לנו מושג. בגלל שאין לנו מושג, הוא משלם לבעלים. כי מה האלטרנטיבה? למי ישלם?
אין אלטרנטיבה.
לכן משלמים לבעלים, כי אין לנו פתרון. החבלה זה לא חולה, מה לי כולו, מה לי חציו.
מה פתרון? אחרי שהסברת לי בטוב טעם ודעת למה את הכנס הולך לרבו כי אין ברירה, וגם כי זה כנס ולא פיצוי, נו אז היא גופה אומרת שבחבלה תיתן לה עבד. מה זה מעליקת לכולה? איזה מין טיעון מפחיד זה? הרי זה בשפני נשוא התואר על התוספות. מה יש ללמוד מכנס לחבלה? זה בדיוק מה שהסברת, לא שייך על חבלה, אלא רק על כנס. זה בדיוק השאלה של הפני נשוא. לכן אני רוצה לטעון שגם הכנס וגם החבלה הולכים לאדון, ושגם הכנס וגם החבלה הם לא פיצוי. השומה זה לפי כמה שהפסדת, אבל מהות התשלום היא לא פיצוי. זה תשלום שהולך לאדון, לא דווקא למפסיד. בדרך כלל עוד פעם זה אותו אדם, אבל הנה פה למשל יש הבדל ביניהם. אני אתן דוגמה שתחדד אולי את העניין הזה. היה מקום, בעצם מה שרציתי להראות מתוך הסוגיה הזאת, שאפשר להפריד את השאלה האם אני בעלים מהשאלה האם יש לי זכויות. בדרך כלל זה בא ביחד. בדרך כלל אם אני בעלים זה גם מקנה לי זכויות. פה הטענה שלי שיכולים להיות מצבים שבהם אני בעלים אבל אין לי שום זכויות. וזה הפשר שאני מציע למושג חלות. אני טוען שיש על העבד הזה חלות בעלות שלי, אבל אני לא בעלים, אני לא מקנה לי שום זכויות. אבל יש עליו חלות בעלות שהיא שלי. הבעלות עצמה זה הנפקויות המשפטיות של העובדה שיש עליו חלות בעלות. זה זיקה מטאפיזית כזאת ביני לבינו. יש איזה נפקויות משפטיות. במקרה הזה יש רק את המצב המטאפיזי בלי הנפקויות. של המצב המטאפיזי הזה יש נפקויות אחרות. לא של זכויות שאני יכול לעשות שימוש בעבד, אלא שמגיע לי החבלה והכנס.
למה לא נקרא לזה בעלות
הקלושה? כי לעניין מה אני בעלים? עוד פעם אני שואל.
דברים
שליציפים. איזה? איזה דברים? זה אין. אז עוד פעם, זה השלכה. אני שואל, אבל למה אני בעלים? אחרי שאני בעלים, אתה יכול להגיד שהכנס והחבלה הולך אליי. אבל אתה לא יכול להסביר לי עם הכנס ועם החבלה את עצם הבעלות. תסביר לי למה הכנס והחבלה הולך אליי, ואז אני אסכים איתך שאני בעלים. אני שואל מי מתחילה, למה זה הולך אליי? אז אתה עונה לי, כי אני בעלים. ולמה אני בעלים? כי זה הולך אליי, לכן אני בעלים. נו, אז זה מעגלי.
אני אומר שיש חלות בעלות,
ולמה יש חלות בעלות? כי זה מה שאני טוען, שהמושג בעלות בעצמו הוא בכלל לא אוסף הזכויות. אז אין שאלה, זה שאין לי את אוסף הזכויות, אז באיזה מובן אני בעלים? השאלה היא מוטעת, כיוון שהבעלות אין פירוש האוסף של זכויות, זה לא נכון. בעלות זה מה שמחולל בדרך כלל את הזכויות, אבל יש לו קיום מצד עצמו. יכול להיות מצב שבו תהיה בעלות, אבל לא תהיה מזכויות. אוקיי?
זה לא השדה של הגרביטציה בעולם בלי חפצים? זה לא כמו שדה של גרביטציה,
אתה יכול לדמות את זה אולי גם לזה, למרות שפה יש חפצים, זה יכול להיות בעלי.
אם יהיה חפץ הוא נופל, אז
אתה מדבר,
אם יהיה חפץ הוא נופל,
אל תזמין לי
שיש גרביטציה, כי יש חפצים.
לא, אבל פה הרי אני יכול להיות בעלים עליו. הוא פה, אני יכול לעשות בעבודה, אבל אני לא יכול, אסור לי, הוא לא שלי. זה לא בדיוק אותו דבר כמו שדה הגרביטציה. יש קו דמיון מסוים. אז זה בעצם המשמעות שאני רוצה להציע למושג חלות. אני אביא לזה עוד השלכות ועוד ראיות, אבל זאת הנקודה. שבעצם המושג חלות מתאר את הזיקה המטאפיזית ביני לבין הדבר. והבעלות זה ההשלכות המשפטיות של העובדה שיש פה חלות בעלות. עכשיו, גם אחרי שהחלתי את החלות, בניגוד למה שהרב כץ הבאתי קודם, גם אחרי שהחלתי את הבעלות, יש חלות בעלות על העבד. הנה, פה למשל העבד הזה, יש לי חלות בעלות עליו הרבה אחרי שהחלתי אותה כבר. הוא כבר עבד שלי מזמן. אני כבר, שנים הוא כבר אצלי. אז לפי דבריו של הרב כץ, אין מה לדבר פה על חלות, רק על בעלות. אני טוען לא, גם במצב הזה יש לי חלות, שההשלכות שלה זה הזכויות שקוראים להן בדרך כלל בעלות, בהקשרים המשפטיים. אבל יש להן בסיס מטאפיזי. והטענה שלי שהבסיס המטאפיזי יכול להופיע בלי ההשלכות המשפטיות. נראה את זה בעוד הקשרים, אבל פה אני רוצה לחדד קודם את העניין יותר. תראו, יש עוד מקום שבו לכאורה היה אפשר להסביר את אותו דבר. הראשונים נחלקים בשאלה האם יש בעלות על איסורי הנאה. אם דבר מסוים הוא אסור בהנאה, האם אני נחשב כבעלים עליו או לא. כמי נאה, אם אפשר ליטול אתרוג, יש דין ביום הראשון שיהיה לכם, לכם משלכם. בסדר? עכשיו השאלה אם האתרוג אסור בהנאה, אתרוג של אורלה. האם אני יכול ליטול אותו ביום הראשון? בסדר? אז יש ראשונים שאומרים שלא, ראשונים שאומרים שכן, זה מחלוקת. לאותם ראשונים שאומרים שאני כן בעלים על איסור ההנאה, אז גם היה מקום לכאורה לומר, ככה מישהו אז רצה לומר לי כשעסקתי בסוגיה הזאת, שגם משם יש ראיה, הנה, יכולה להיות בעלות בלי שום זכות שימוש. בדיוק כמו שהיינו פה במעוקב בית שחרור. עובדה שאני כן מוגדר כבעלים. זאת לא ראיה. זה לא נכון. במעוקב זה כן ראיה, פה זה לא ראיה. למה לא? כי אני ודאי, אני גם יכול לעשות שימוש, מה זאת אומרת? רק אסור לי. זה יורה דעה, לא חושב משפט. העבד שהוא מעוקב גט שחרור הוא לא שלי. אני לא יכול לעשות בו שימוש, זה לא שאסור לי לעשות בו שימוש, זה בכלל לא שלי, אני לא יכול לעשות בו שימוש. האתרוג של עולה, או לא משנה, כל פרי של עולה, אני יכול לעשות איתו מה שאני רוצה, אני יכול לאכול אותו, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. התורה אוסרת עליי כל מיני דברים, בסדר? התורה יכולה לאסור עליי גם דברים שהם בזכותי, שהם בבעלותי. התורה גם אוסרת עליי חמץ בפסח.
היא לא
הפקיעה
את הבעלות.
אז אני אומר יותר מדי, אבל שם הבעלות היא בעלות מלאה, כולל זכויות השימוש. זה לא כמו במוקב גט שחרור. רק אריה הוא דרביה עלי, כמו שהמינוח של הגמרא. ואת רובץ הזה אריה שלא נותן לי אפשרות לממש את הזכויות. אבל הזכויות האלה הן שלי. ואת אם אני אשתמש בעבד, העבד יוכל לתבור אותי בבית דין כבדלן. לעבד זה זכות עמידה. כי אני השתמשתי בו למרות שזה לא שלי. אבל אם אני משתמש באתרוג של אורלה או בפרי של אורלה, מישהו יכול לבוא אליי בטענות שלקחתי, פגעתי בזכויותיו. זה לא שייך לי, זה שייך למישהו אחר? לא. הבית דין יכול להיות שנסה למנוע אותי כי אני עושה איסור. ואין פה מישהו שיוכל לתבוע אותי, אני לא פועל מחוץ לתחום המשפטי שלי, מחוץ לתחום הזכויות שלי. הזכויות שלי בפרי העורלה הן מלאות, לגמרי, הכל שלי, אני יכול לשאול אותו מה שאני רוצה. רק אסור לי לעשות עם זה דברים, זה הכל, זה איסור, זה לא חוסר זכות, בעבד זה חוסר זכות. עוד פעם חוזרים לחושר משפט מול יורי דעה. לכן בדעה הזאת שאומרת שיש בעלות על איסורי הנאה, אין ראיה למה שאני אומר כאן.
מה יכול לעשות פסח? שהוא...
התורה העמידה אותו ברשותי כדי לעבור עליו, הוא בא לראה.
משמע שזה כאילו לא ברשותך, ויש זה אוכל.
נכון, זה אחת הראיות שמביאים לטובת השיטה שיש בעלות על איסור, שאין בעלות על איסור הנאה. אני כבר לא זוכר כרגע מה העונים על זה השניים. בוא ברשות הרבים וחמץ לפסח. זה שני דברים שרבי יהודה אומר ששני דברים שהתורה העמידה ברשות השדה ושיעבור עליהם.
אולי זה דבר בין רשות לבעלות, רשות זה לא בעלות,
רשות זה כאילו... שלעבור על בעל יראה לא מספיק רע בעלות, אלא צריך גם שיהיה איזשהו מובן של רשות, יכול להיות. כן, נגיד חמץ שלי ברשות של אחרים, זו שאלה מה הסרפו שלו. אבל אגב, בדעה השנייה בין הראשונים לפקן יש ראיה. הדעה שאומרת שאם יש איסורי הנאה זה גם לא שלי, לא הדעה שהבאתי קודם שזה כן שלי. הדעה שאומרת זה לא שלי, דווקא היא ראיה לפלא הפוך. זאת אומרת ששם רואים שזכויות השימוש זאת הבעלות, ואם אין לי זכויות שימוש אז אין בעלות. אז לפי הדעה הזאת לא יכול להיות מצב של מעוקב גט שחרור. בגלל שאם אין לי זכויות שימוש אז גם אין לי בעלות, כי הבעלות פירושה זכויות שימוש. זאת אומרת, אם בכלל אפשר להביא משם ראיה זה דווקא מדעת הראשונים השנייה. ואז יכול להיות מחלוקת בין הראשונים בעניין הזה, אבל מהראשונים שאומרים שיש בעלות למרות שאין זכויות, למרות שיש איסור הנאה, אי אפשר להביא ראיה לענייננו. כי מה שאני רוצה לטעון זה טענה משפטית, לא טענה איסורית. ושיכול להיות מצב שאין לי בכלל זכויות שימוש, לא שאסור לי לעשות בהם. ועדיין אני נחשב כבעלים. ואז בעצם מה שאני טוען זה שהעבד היה שלי, אז הוא היה בבעלותי והוא היה שייך לי וכל זה. עכשיו הפקרתי את כל זכויות השימוש. זה עדיין משתייר, הזיקה המטאפיזית ביני לבינו. כי זה כל עוד לא נתתי את הגט, זה נשאר בעינו, זה לא פקע. אולי אני אקדים את המאוחר כשאני מדבר על אישה. באישה גם כן אומרים, האישה נקנית בשלוש דרכים. כאילו, וקונה את עצמה, זה המשנה בפרק שני ובפרק ראשון. אז מה זה נקנית? אז בדרך כלל יש התמרמרות גדולה של פמיניסטיות וכל מיני כאלה שזה שוביניסטי, כן, הבעל קונה את אשתו. אז האמת שיחס הזוגיות הוא לא שוויוני בהלכה, אני לא בא להגן על העניין הזה כי זה לא נכון. זאת ההלכה היא לא שוויונית. אבל זה לא נכון שהאישה קנויה לבעלה, כבר הראשונים כותבים שהאישה אינה ממונו של בעל. לא צריכים בלי להתנצל בפני פמיניסטיות, זאת אומרת, זה כבר נכתב מזמן. האישה היא לא אומנו שבא, יש לו כל מיני ראיות, יש לו כמה וכמה ראיות. אתן לכם דוגמה, למשל, הגמרא בתחילת קידושים, הגמרא לומדת את הקניין, קידושי כסף מקניין שדה, כיכה כיכה מזדה איפה. אנחנו עושים את זה גזירה שווה, כיכה כיכה היא שישה ונתתי כסף השדה כך ממני. זה כיכה כיכה, גזירה שווה מזדה אפרון שלומדים. ואז הגמרא דנה ומאיפה לומדים קידושי ביאה ומאיפה לומדים קידושי שטר. קידושי שטר זה ויצא והייתה. וכשאב היה ליציאה, כמו שהגט הוא בשטר, אז גם הקידוש הוא בשטר. והביאה, מקום אחר. למה צריך להגיע לזה? יש היקש של אישה לשדה. שדה נקנה בדיוק באותן שלוש דרכים. בכסף, בשטר ובחזקה. המשנה בחזקת הבתים. כסף, בשטר וחזקה. בדיוק אותן שלוש דרכים, ויש באישה. כסף, שטר וביאה. ביאה זה השימוש באישה, שזה בדיוק מקביל לחזקה, זה השימוש בשדה. ממש אותו לא. אז היה מתבקש שברגע שעשו כיחה כיחה מסבר אפרון, שזה גזרה שווה, נלמד את שלושת דרכי הקניין של אישה משדה. אז למה אנחנו לומדים את קניין הכסף? ואז פתאום אומר שאת רגע, ושטר מיניים, וביאה מיניים. כי ברור לגמרא שאנחנו גם את קניין הכסף באישה אנחנו לא לומדים משדה. והריפה שמה כותב את זה. מה זה מחלוקת בינו לבין התוספות כנראה? הריפה כותב את זה, זה גילוי מילטה, זה לא גזרה שווה. זה גילוי מילטה שאומר שכיחה נעשית בכסף. לא בגלל שאני קונה את האישה, אני לא קונה את האישה. לא שלי. אלא שכתוב פה כיחה וכתוב שם כיחה, אז את הזיקה בין בעל לאישה עושים בכסף, כמו שאת הזיקה בין אדם לשדהו גם עושים בכסף. אבל אין דמיון ביניהם, אני לא קונה את האישה. כי אם זה היה ככה, אז הייתי מצפה שגם את השטר ואת הביאני, מה זה אותו דבר? יותר מזה, יש כלל, אין זרה שווה לחצאים. אם לומדים משהו בגזרה שווה, אז הגזרה שווה מלמד את הכל. ופה אנחנו רואים שלא רק שהיא לא מלמד את הכל, אלא גם את הדברים שהם באמת דומים לא לומדים מהגזרה שווה. הם כן קיימים, גם באישה וגם בסדר, אותו דבר. ולמרות שזה קיים, לא לומדים את זה בגזרה שווה. מילא תגיד לי, זה לא דומה, לכן לא לומדים. אז באמת אין את הדין הזה באישה, רק בשדה יש את זה. אבל לא, יש את הדין הזה גם באישה, זה כן דומה. נו, אז למה לא תלמדנו את הגזרה שווה, את הכל? כי ברור לגמרא, זה לא אותו דבר. אישה היא לא אומנה של בעל, זה שם הראשונים, כמה ראשונים כותבים את זה. זאת אומרת, יש לו עוד ראיות, אישה לא נקנית בחליפים, כל מיני סיבות אפשר לראות, שאישה היא לא אומנה של בעל. אבל גם באישה קוראים איזה קניין, אישה נקנית בשלוש דרכים, קונה את עצמה, למה זה נקרא קניין? שיש לה נקודה היא, וזה עוד פעם שיבוש לשוני שהוא תוצאה של קורלציה. אנחנו מבינים שקניין פירושו להפוך לבעלים, אבל זה לא נכון. קניין פירושו זה פעולה שיוצרת חלוץ משפטית. זה קניין, זה לא חייבת להיות חלוץ היררכית של בעלים ורכוש. למשל, אני עושה קניין לאלומי מילטה, אני שולח שליח, אני עושה איזשהו קניין כדי להכיל את השליחות, לא צריך להלכה, אבל נגיד, כן, מדברים עת כזה, כמו שעושים הרבה פעמים בחמץ, מחירת חמץ, נכון? מה מקנים שם? שם מייפים את כוחו של הרב למכור. לא מקנים שם שום דבר. מה? אני מייפה את כוחו למכור, אני ממנה אותו כשליח שלי למכור. חמץ לא שלו. הוא לא צריך את הצרה הזאת גם כן, שגם את החמץ שלי יהיה ובל יראה. אז מה, למה אני עושה קניין? כדי לחזק את זה שהוא שליח שלי. אז הפעולה קניינית זה ככה בכל ההלכה. הרבה פעמים עושים פעולה קניינית כדי להכיל חוזה. לא בגלל שאתה נהיה עכשיו העבד שלי או שייך לי או משהו כזה. פעולה קניינית, פעולה קניינית פירושו יצירת חלות משפטית. זה נקרא. רק מה? רוב הפעמים שאנחנו דנים ביצירת חלות משפטית, אנחנו דנים על בעלות. אנחנו רגילים לזה שקניין פירושו יצירת בעלות. אבל זה לא נכון. קניין פירושו יצירת חלות משפטית, כשגם בעלות היא אחת החלויות המשפטיות, אותו דבר חלות של אשת איש, חלות אישות, אותו דבר הרבה מאוד דברים. יש פעולה קניינית שאנחנו עושים כדי להכין כל מיני דברים. ולכן לא נכון להבין את המושג קניין כאיזשהו שם נרדף לבעלות. קניין זאת הפעולה שמכילה את הבעלות. אבל קניין יכול גם להכיל חלויות אחרות. יכול גם להכיל תוצאות משפטיות אחרות, לא רק בעלות. הכיוון שכל כך שגור אצלנו שקניין מכיל את הבעלות, אז זה כבר נקבע. עכשיו, כל פעם שאנחנו מדברים על קניין, זה אומר שאנחנו נהיים בעלים על משהו. שאנחנו קונים את האישה, פירושה של דבר שאנחנו יוצרים זדיקה של אשת איש בינינו לבינה, או בינה לבינינו. זה לא אומר שהיא קנויה לי.
מה? זה בעלות.
לא.
בעל זה... אישה זה בעלה?
בעלה זה מי שבעל אותה.
זה לא מי שבעלות?
לא, מי שבעל אותה. זו פעולה.
יש בעלות, יש שכירות, יש גם זיקת הנאה. גם מי שיש לו זיקת הנאה זה קניין.
לא, אבל כן, אבל שם זה עדיין, זה הכל סוגים שונים של בעלויות. אז אני בעלים על הפירות, לא על הגוף.
לא, קניין זה זכות מעבר.
לא משנה, זכות מעבר זה גם זכות. יש לי זכויות קנייניות, זה עדיין זכות משפטית, זה זכות בעלותית. בדרך כלל הבעלים זה זכות מעבר. עכשיו, כשאתה קנית את זכות המעבר בלי הבעלות על הגוף, אז קנית משהו שהוא בדרך כלל משתייך לבעלות. אז קנית רק חלק ממנו, לא את הכל. אבל זה עדיין זה. אני מדבר על פעולה קניינית שמטרתה רק להראות גמירות דעת. זה תפקידה של פעולה קניינית בהלכה. תפקידה של פעולה קניינית בהלכה זה לעשות איזושהי פעולה שמראה שגמרתי בדעתי. גמרתי בדעתי למה? מה שאתם רוצים. אני יכול לעשות פעולה קניינית כדי להפריש תרומה. אני מכיל חלות תרומה על הדבר. אני לא מקנה את התרומה לאף אחד. אבל אני עשיתי פעולה שיצרה פה תוצאה משפטית. שיצרה חלות. בסדר? פעולת קניין זה פעולה שיוצרת חלות. איזה חלות? יכולה להיות חלות בעלות, יכולה להיות חלות אשת איש, חלות קידושים, כל הדברים. כל מיני חלות. שליח, שותף, לא יודע, כל הדברים כאלה. חוזה, כל מיני. אוקיי? לכן, הטענה שגם המושג קניין וגם המושג חלות, בעצם קשורים לתשתית המטאפיזית שבדרך כלל נגזרות ממנה ההשלכות המשפטיות. אבל היא יכולה להופיע גם במנותק מההשלכות המשפטיות. זאת הטענה. ואחת ההשלכות פה זה מעוכב גט שחרור, אנחנו נראה עוד השלכות. מעוכב גט שחרור שהכנס והחבנה הולך לרבו, למרות שרבו הוא בעלים רק במובן המטאפיזי. זאת גם התשובה למה זה נקרא קניין איסור. שאלה שהוא שאל שם בישיבה. למה זה נקרא קניין איסור? כי זה לא מתחיל מקניין. הזיקה ביני לבין העבד נשארה בעינה כמו שהוא היה רכושי. רק עכשיו את כל הזכויות זה כבר לא נותן לי, אבל זה משאיר את הסטטוס האיסורי. כי הסטטוס האיסורי מתחיל מהקניין של הבעלות שהיה לי בעבד. במקרה הוא זה גם קניין בעלות, לא סתם קניין. אוקיי? זה התחיל בבעלות, רק כזה ויתרתי על כל הזכויות. אבל הקניין הוא קניין בעלות. אוקיי? וקניין האיסור הוא פועל יוצא של העובדה שאני בעלים של העבד, שיש לי חלות בעלות על העבד, אבל בלי שום זכויות.
אם העבד מזיק, מי
צריך לשלם את זה? כשעבד מזיק, גם בעבד שהוא לגמרי שלי, אני לא צריך לשלם.
כשעבד
הקטן והאישה פגיעתן רעה.
כן, זה בגלל תקנה שהוא לא ילך
ונקים
באדון שלו על משהו.
אני חושב שזה מעיקר הדין, נדמה לי. אינדיקציה.
לא, זה מרחוב שמזיק. אם המרחוב מזיק, אתה צריך לשלם.
כן, אבל הוא ברדעת. מה אם הוא אומר? ברדעת. ברדעת יכול לעשות מה שהוא רוצה. אני חושב שזה רק אינדיקציה. אני חושב מה בחיית בבקמה שם. שאם הוא יזיק, הוא יכול לנקנק אותי מכל רכושי. זה אינדיקציה לזה, שמדובר פה בברדעת, נדמה לי שזה דין תורה. אני אסתכל עוד פעם, יהיה יותר ביטחון, אבל נדמה לי שזה דין תורה, זה לא תקנה.
אבל
אם
זה
דין
תורה,